עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
שבוע טוב, ערב טוב. אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים לדבר עם ועל אנשים שיש בניסיונם האישי, בבחירתם, באופן חשיבתם, להרבות בנו דעת, חשיבה חיובית, השראה, וכל מה שיכול לסייע לנו להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, וממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, סף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, ודוד זבולוני עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים את השעה הזו לפתוח עם דוקטור תמיר גילת, יושב ראש הקרן לחקר הסרטן. לפני שבועות בודדים אוניברסיטת תל אביב הכריזה על הזוכים בתארי הכבוד, תמיר גילת נמנה עליהם וזכה לקבל את התואר, בעיקר משום עשייתו, מלאכתו, בהתנדבות כמובן כיושב ראש הקרן לחקר הסרטן בישראל. ערב טוב תמיר ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב נפלא, הסופרלטיבים היו קצת מוגזמים. אבל, ואני
ממש
בכלל,
לא.
אני גם לא סגור על העניין הזה של הדוקטור, זה דוקטור כבוד, אני לא יודע, אבל
ראשית, כבוד, לכבוד הוא לנו, לכבד אותך בתואר כבוד שלך. אבל אנחנו רוצים בעיקר לדבר על סיפור חייך ועל הבחירות שאתה עושה וכמה אדוות יש לזה בעולם ובטח בארץ. אז אולי נתחיל קצת, תספר קצת על עצמך, איך הגעת, הדרך שהביאה אותך להיות יושב ראש הקרן לחקר הסרטן בישראל?
אז כך, ראשית, אם מישהו היה, המסע שלי בעצם עם הסרטן התחיל בפברואר 2011, לפני 12 שנים וארבעה חודשים. הובחנתי עם שני סוגי סרטן,
ו... אבל לפני כן, תספר מה...
לא, זהו, תכף אני אגיע לה לפני כן, אל תדאגי. הובחנתי עם שני סוגי סרטן, ניתנו לי עד שישה חודשים לחיות, ובעצם שם התחיל מסע שתכף ניגע בו, מסע מטלטל, מורכב, מעצים, וזה בעצם פרק חיי החדש שאני לא זוכר אפילו, את יודעת, אני... אנשים לפעמים מגדירים את עצמו לפי העשייה שלהם, לפי הדברים שקורים להם, אז כל הדברים שעשיתי קודם שהיו בעיני עצמי, וכנראה גם בעיני אחרים, נורא נורא חשובים ומרשימים, עד לאותו יום בו הובחנתי, הם פשוט, את יודעת, הם חלק מפסיפס חיי, ומפאזל חיי, וממה שהגעתי ומה שעשיתי, אבל הם פחות היום, את יודעת, פחות בעלי משמעות. אבל בכל מקרה, אז כמו שאני אומר בהרצאת הטד שלי, אני זכור לחלק מהאנשים כשוער של מכבי תל אביב בראשית שנות ה-80. למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב באותה תקופה, ועד היום אני בעצם הכדורגלן היחיד ששיחק בליגת העל, ועודו לומד משפטים באוניברסיטת תל אביב. אחרי זה הייתה לי בסך הכל קריירה מוצלחת כעורך דין, גיל 40, גיל 38 חזרתי לאוניברסיטה, עשיתי תואר שני במנהל עסקים בתוכנית של קלוג וקנאטי, ועברתי לאיזום עסקי בחול, וכמו שאמרתי, כמו שאני אומר, נחשבתי מהצד לבחור ששיחק אותה, לזה שהיה לו הכל. עד שביום אחד, בשישה בפברואר, בשמונה בפברואר, 2011, הובחנתי עם שתי מחלות סרטן, ובעצם באבחת סכין כל הסיפור הצלחה שהייתי, שאתם רואים שאת שומעת מהקול שלי, אני מסתכל עליו היום בחיוך, נגדע. לא רק שהוא נגדע, נאמר לי שחיי נגמרו. ובעצם מאותו רגע החל מסע שהיום אני כבר מסתכל עליו, את יודעת, בכל זאת מיילד של 12 שנים ומעלה, מסע מאוד מרתק, מטלטל, מאתגר, מעצים, שבמסגרתו בעצם נבנו חיים אחרים לגמרי, והם גם נבנו, היום ביוויתי חבר שחלה בסרטן, ביוויתי אותו היום לאיזו התייעצות, ושהוא נכנס לרופא, הוא אמר לה, אני רק רוצה שתגידי לי דבר אחד, שיש לי אופק, שיש לי איזשהו אופק, אם יש לי אופק אני אשרוד, ואני חייכתי, ושאלתי למה, מה אתה צריך לך בסוף הפגישה? ובסוף הפגישה אמרתי לו, המשפט שלך מקסים, ואני בהרצאת הטד שלי, שנקראת לחיות אחרי תאריך התפוגה, או living, living throughout your expiration date, אני מצטט שם את ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל, ניצול שואה ופילוסוף כן. מאוד ידוע, שציטט את פרידריך ניטשה ואמר שמי שיש לו בשביל מה לחיות, יכול לשרוד כמעט כל איך. והוא צחק, ואמר, זה מה שאני אמרתי. אמרתי לו, נכון, אבל אתה יודע מה, מה ההבדל בינך וביני? אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לי, לא היה אפילו אופק, כי אמרו לי שהחיים שלי נגברו, ושאין לי יותר מה לחפש. היה רופא אחד שאמר לי, שעדיף לי בכלל לא לעשות טיפולים, שאני אקנה כרטיס טיסה סביב העולם, ופרד מכל אהוביי ואוהביי. ואני החלטתי שאני אעשה את זה בדרך שלי. וצריכה לזכור שהבת הקטנה שלי, מיה, כשאני הובחנתי, הייתה בת 18 חודשים. גבריאל הייתה בת 2 ו-10 חודשים, ואלמה הייתה בת 13.5. והבנתי שאם אני אכן אצום את עיניי בתוך 6 חודשים, כפי שהרופאים צפו, הבנות שלי הקטנות בכלל לא יכירו אותי. לא ידעו שהיה להם אבא. אין זיכרונות מהגילאים האלה. ואני החלטתי שמצד אחד אני משחרר את החיים, ומצד שני אני אשאר בחיים עד שאני אצליח לייצר לבנות שלי, קודם כל זיכרונות וחוויות איתי, ושתיים, לייצר להם איזושהי נוסחה, איזושהי הבנה לחיים עם משמעות. איזה חיים עם משמעות? ראיתי שזה בעצם, זו המטרה שלי. זו המטרה שלי, להישאר בחיים עד שאני מייצר לבנות שלי הבנה של מה זה חיים עם משמעות. שם התחיל המסע, והנה אנחנו זוכים לדבר היום, אחרי 12 שנים ו-4 חודשים, שבעצם למדתי כן. בשנים האלה, ואני תכף נדבר על זה יותר לעומק, איך לחיות כאן ועכשיו, איך לחיות כל יום, כאילו זה יומי האחרון, מתוך תחושת שחרור, מתוך הכרת תודה, ולחיות כל יום, בנחת.
ובכל זאת אני בטוחה, ראשית זה מרתק, ממש אי אפשר היה לעצור אותך, חוץ מאשר לגמוע את הדברים, ובכל זאת, מה הביא אותך למקום שאתה עדיין חי, בועט, נושם וממשיך לעשות?
ראשית, אני לא מייחס לעצמי שום סגולות ושום איכויות. אין לי שום סודות, אין לי שום נוסחאות סודיות, אין כלום. What you see is what you get. החיים חיוונו אותי, הדבר הראשון לדעתי, הכי משמעותי, והבנתי אותו באופן מיידי, זה היה לקבל את העובדה שאני חולה, להשלים איתה, ולהטמיע אותה בנשמה שלי. בלי שום ויכוחים, בלי שום סימני שאלה, בלי שום רגשות כיפוח, בלי שום שאלות של למה זה מגיע לי, בלי שום רחמים עצמיים. פשוט להבין, חליתי במחלה סופנית, עכשיו צריך לצמוח מפה. מפה צריך לצמוח. כי רחמים עצמיים רק יחלו אותי. וצובביי. צריך לזכור שכשמישהו חולה, סביבתו הקרובה, חולה איתו, ויש לו אחריות, כמו שלהם יש אחריות ללוות אותו, כך לא יש אחריות גם על סביבתו. ומכיוון שגם היו לי, כמו שאמרתי, בנות קטנות, מאוד, הבנתי שאני לא יכול לשחק במשחקים. אני צריך להיות כל כולי, מפוקס בעניין, אבל מצד שני, מתוך קבלה מוחלטת של המציאות, גם שחררתי אותה. פשוט שחררתי אותה. לא לא התעסקתי בכמה זמן עוד יש לי, כמה זמן עוד אין לי, מה יקרה עם הטיפול, כן יעבוד, לא יעבוד. לא התעסקתי בזה, אמרתי, וזה תהליך שאתה לומד אותו.
כן.
אני כל יום נולד מחדש ומת מחדש. ככה אני חי. כל יום אני נולד מחדש ומת מחדש.
ואז באיזשהו שלב אתה מחליט שמעבר להתמודדות האישית, אתה רוצה גם לסייע לאחרים? אז
זה,
אתה...
זה החיים הובילו אותי לזה.
אז תספר על זה.
תראי, קראו פה, שוב, אם אני אחזור להרצאת הטד שלי, היא בעצם מסכמת את הכל, כי היא בעצם, ששאלו אותי לפני הטד, מה הסוד שלי? כי זה בכל זאת דבר שהוא לא שגרתי, העובדה שאני חי. וכמובן בצניעות ובקידה ענקית, כן? אני לא, המילה אצלי ידוע שאני מתמודד, אני 12 שנים ו4 חודשים נועל יום בלי סרטן, לא יהיה לי גם יום בלי סרטן, זה בסדר להיות חולה. אנשים שחולים צריכים לזכור שמה שחשוב זה איכות החיים והחיוך, והאופטימיות, והתקווה והדרך. יש לנו מספיק אנשים סביבנו, חברים טובים, אנשים שאני מכיר, שהם בריאים וחייהם הרבה פחות מוצלחים, הרבה פחות מושלמים, לא משנה כמה כסף יש להם, ולא משנה איזה תארים יש להם, הם הרבה פחות מושרים והרבה פחות מספקים מחיים של אנשים חולים. אז להיות חולה זה בסדר. כל עוד אתה מצליח לחיות ולייצר איכות חיים סבירה ולחייך ולהכיר תודה על זה, זה נפלא. ואז כששאלו אותי מה הסוד שלי, פתאום נדרשתי באמת לנסות להבין מה קורה פה, מה עברתי כל השנים האלה. ובעצם אני החלטתי לקרוא לדרך שלי My Treaty G's, שלושת הג'יז של תמיר. אז T זה תמיר, והג'יז זה goals, מטרות ראויות, giving, ללמוד לחיות בנתינה לזולת כדרך חיים, וgratitude, להוקיר תודה. פשוט לקום בבוקר עם חיוך, וכמו שאומרים ביהדות, מודה אני, מודה אני.
יפה.
מודה אני. וגם כשאני הולך לישון כל לילה, פעם יכולתי להגיד, אני משקיף את הבנות שלי ונותן להם נשיקה, היום הם כבר הולכות לישון אחריי. אבל פשוט מודה אני. ואז החיים זימנו לי את הדברים האלה, כי מה קרה?
כן. אנחנו איות, כן, איות וזמננו דוחק. אז אני ממש אודה לך, אם תוכל להגיד על העשייה של... הקרן לחקר
כן,
הסרטן.
כן, זה מאוד חשוב לי, לא שמתי לב שזמננו כה קצר.
כן.
אז מה שקרה זה שקרן אשתי זל זימנה לביתנו אירוע התרמה לקרן לחקר הסרטן, ואני פשוט באותו ערב שהיו פה חוקרי הסרטן שהקרן מממנת, עם שני חוקרים, ואני פשוט, הייתה לי הערה, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בזמן שנותר לי. להעביר לאנשים את הבשורה, שחקר הסרטן בישראל זה אחריות חברתית של כולנו, וכולנו צריכים לתרום לקרן לחקר הסרטן בישראל. ובעצם אחרי שנתיים שלוש שתמכתי ותרמתי לקרן, הפכתי להיות יושב ראש הקרן, כמובן בהתנדבות מלאה.
כן.
אנחנו קרן שמממנת את כל חקר סרטן הבסיס בישראל, בפילנטרופיה, ובעצם אין חוקר סרטן ראוי במדינת ישראל שלא מקבל מימון מאיתנו. עד היום מימנו מעל 2,750 מחקרים, חילקנו כ-100 מיליון דולר, ואנחנו תמיד בוחרים את החוקרים שלנו, חוקרים שלנו חייבים להיות ישראלים,
כן.
חייבים לבצע את המחקר בישראל, והבחירה בהם מתבצעת לעולם על ידי ועדה בלתי תלויה שיושבת בארצות הברית של 50 חוקרי סרטן אמריקאים, שבוחרת בהם. ולכן אנחנו מבטיחים, אנחנו כל שנה מקימים פה את מבחרת החלומות של חוקרי הסרטן בישראל.
יפה.
כל שנה. אז פעילות אחת, ולזה אני באמת קורא לכל המאזינים ולכל אנשים שהעשייה שלנו מדברת אליהם, לתרום לקרן לחקר הסרטן בישראל, ICRF. זה הגוף הכי חשוב במדינת ישראל.
לגמרי.
כי הסרטן לצערי עובר כחוט השני בין כל משפחה ומשפחה בישראל, זה המכנה המשותף הכי גדול שיש לאזרחי ישראל, חוץ מאותם ישראלים. שכל אחד משלושה אנשים יחלה בסרטן במהלך חייו, והדרך היחידה להתמודד עם הסרטן, זה לתמוך בחקר הסרטן.
לגמרי.
והדבר השני, זה הנושא של ליווי חולים, ומשפחות של חולים, שזה גם החיים זימנו לי, ואני עושה את זה גם כמובן בהתנדבות. אני קורא לכולם, לא כולם צריכים ללוות חולים, זה מאוד מורכב ומאוד מטלטל ומאוד קשה. אבל זה לימד אותי דבר אחד. שני הדברים האלה לימדו אותי שלחיות בעשייה למען הזולת, היא דבר מעצים, דבר מאדיר, דבר שממלא, קודם כל נותן לזולת וממלא אותו
כן.
בכוחות, ושתיים מעצים גם מאוד אותנו.
וזה בדיוק המשפט שאנחנו יכולים לחתום איתו את השיחה המרתקת והמרגשת הזו, של לחיות בעשייה למען האחר, זה אולי מהות החיים, כשמדברים על לחיות.
יהודית, אומרים שהדבר היחיד שהוא שלנו, זה מה שאנחנו נותנים. תמיד צריך לזכור את זה.
נכון.
פשוט לתת, להפוך את הנתינה לדרך חיים. אז אני מזכיר, מטרות ראויות, נתינה לזולת, והוקרת תודה, וכמובן מאוד מאוד חשוב לתרום לקרן לחקר הסרטן בישראל, ICRS.
דוקטור עורך דין תמיר גילת, יושב ראש הקרן לחקר הסרטן, ועוד הרבה מאוד תארים משמעותיים, אז תודה רבה ששיתפת, בהצלחה רבה, רפואה שלמה, ותמשיך להיות כזה מקור השראה אדיר לכל כך הרבה אנשים שצריכים את זה.
תודה ענקית ובלי כל התארים תמיד, ובעזרת השם עם החיוך. זה כל מה שאני צריך.
תודה רבה. שבוע מבורך.
ערב נעים לכולם, ביי.
ביי.
שבוע מבורך.
ועכשיו אנחנו במעבר, כמעט מעניין לעניין, באותו עניין, ועכשיו אנחנו עם דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, וגם מחבר הספר יש ממי ללמוד, ספר שיצא לאור ממש לא מכבר. ערב טוב לך דוקטור אייל דורון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ערב טוב, שמח להיות פה.
תודה. אז באמת יש הררים של ספרים ש מלמדים, מספרים, מעשירים במיומנויות כאלה ואחרות, ונדמה לי שאתה עשית בחירה מעניינת, וזה אתה מספר בעצם שמונה סיפורים מאוד עכשוויים, שהם שיעורים משני חיים, ומזה אתה מקיש תובנות לכלל. אז איך הגעת לכך שזו הדרך לעשות את זה?
כן, אני חיפשתי, כשמו של הספר יש ממי ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד, תראי, העולם משתנה וזז, ואדם משתנה בדרך כלל בשתי דרכים, או שנופל עליו משהו רע לתפארת, וזה משנה אותו, ולצורה פרואקטיבית ומתוכננת, אנחנו בדרך כלל משתנים כשאנחנו לומדים, אנחנו מנסים ללמוד התנהגות חדשה, אנחנו מנסים ללמוד דרך חדשה, השקפה חדשה, ואני חיפשתי איך אפשר ללמוד, ונזכרתי שלכולנו יש מורים משני חיים, אנשים כאלה שכולנו פגשנו ושינו לנו את החיים, וניסיתי איך לקחת להתמסר לתהליך למידה, בחרתי שמונה אנשים משני חיים, לדעתי שמשנים הרבה מהעולם, המעצב הראשי של אפל במשך הרבה שנים, האיש שיסד את נטפליקס, האיש שיסד את לינקדאין, רשת הקשרים החברתית המקצועית, אופרה ווינפרי, לא צריך להציג, ג'סינה ארדרן, ראש ממשלת ניו זילנד, עד לא מכבר, ועוד ועוד. ומה שעשיתי זה בעצם שלוש שנים להתמסר ללמידה, ורציתי שהלמידה תהפוך ללמידה שלי, למידה פרטית, לא רק לרפרף, כן. לעוד לינק בדרך לעוד פודקאסט, טוב ככל שיהיה. אז חקרתי, איתם לא דיברתי, אלא באופן מכוון, רציתי להיות מאופנת ומסונבר מהכוכבות שלהם, אלא בעצם דיברתי עם המנהלת בבית הספר, עם המורה, עם הפרופסור באוניברסיטה, עם קולגות, עם אנשים שעבדו איתם, חקרו אותם, עם עיתונאים מקומיים, עם נציגי מיעוטים, כל דבר שיכולתי לשים עליו יד, ראיתי וצפיתי וקראתי כל מה שהם עשו, ובסוף ניסיתי להבין מה הדבר האחד, אם כל אחד מהם היה מעביר קורס אחד, מה הקורס שהוא היה מעביר אותנו?
כן.
אוקיי, נגיד, מיסטר ביסט, שזה ג'ימי, זה היוטיובר הצעיר הכי מצליח היום בעולם, שעוסק בצורה כמעט אובססיבית באיך לעניין כמה שיותר אנשים, לקורס שלא קוראים איך להיות יותר מעניין. וג'סינה ארדרן, שהיא שמה למטרה לשנות את ניו זילנד ולהפוך אותה למקום שהכי טוב לגדל בו ילדים, הקורס שלה קוראים לו חיים עם מטרות גדולות. והיא מעניינת כי היא באה מתרבות ניו זילנדית מאוד מאוד צנועה, ודווקא היא חותרת למטרות גדולות, ולקח לי זמן להבין שדווקא מטרה קטנה משאירה אותנו להתעסק בעצמנו, ומטרה גדולה כופה עלינו לצאת מעצמנו. וככה המשכתי עוד ועוד ועוד, וניסיתי לבחור, נגיד אופרה ווינפרי, שהיה לה באמת תלאות בעברה, בילדותה, ומצוקות קשות, לקורס שלה קוראים איך להשתמש בעבר שלנו. וכך בעצם כל פרק בספר הוא סוג של קורס בהשראת אחת מהדמויות, שהוא הקורס שגם מספר, אבל זה לא, העניין הוא לא סיפור חייהם. מובאות דוגמאות פה ושם, אבל העניין זה לשאול שאלות את הקורא, כדי שכל אחד מהקוראים יעשה את המסע שלו בקשר לסוגיה מאוד מהותית, למשל בניהול הזמן שלנו והעבר שלנו.
וכשאתה מכנס את כל זה, אז בסוף הקורא הממוצע, כשהוא קורא את הספר, מה היית רוצה שיקרה איתו?
כן, קודם כל ממוצע זה מילה מאוד תאונה, כולם
הקורא הסביר.
כן, גם סביר. אין כמעט מילה היום שלא תאונה או מנטלית או פוליטית, אבל בוא נדלג מעל זה. אני מבין מה את שואלת. אני חושב שכל אחד היום בעולם משתנה וחסר ודאות, בעולם של ChatGPT, בעולם של שיבושים והפתעות וכולי, מבין שהוא צריך ללמוד בדרכו האישית ולחפש את הדרך שלו. אוקיי, את הייחוד שלו וכולי, כל הקלישאות הפכו לנכונות. ומה שעשיתי זה לנסות להגיש לקורא, לקח לי 3 שנים לנסות לקצר את הדרך, אבל לא בצורה מרפרפת, להגיש לקורא 8 קורסים שהלוואי וכל אחד מהם היה עובר, ולאפשר להם לעבור את זה ולשוחח עם השאלות שעולות שם. למשל, בקורס על חיים עם מטרות עולות, יש שם, ניסיתי להפוך כל אינטואיציה כזאת או חיים של אחת הדמויות המשפיעות האלה לשיטה, למתודה. אני שואל את השאלות, ואני מפרק את זה למרכיבים.
לגמרי, ואני שואלת את עצמי, האם בכל זאת 3 שנים עמלת עם הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד כישרון, ובעניין של הלמידה יש קיצורי דרך? האם לא נכון, האם לא נכון שאנשים יעשו גם את הדרך היסודית?
הם עושים את הדרך הזאת. תראי, אני רוצה להגיד משהו על קיצור דרך, בסדר? כי יש לנו כל מיני catch phrases כאלה שאנחנו שבועים בהם. לא כל קיצור דרך צריך להיות שטחי, ולא תמיד ללמוד יותר זמן, לאור זמן בסבל ובכאבים ובייסורים, אומר שהלמידה שלי הייתה יותר משמעותית ועמוקה. יש ויש ויש ויש, אוקיי? זה דבר אחד. צריך לזכור שגם בקצבים שהעולם זז, אנחנו צריכים ללמוד תוך כדי תנועה.
כן.
אבל אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אני בעצם משאיר הרבה שאלות פתוחות לקורא.
כן.
אבל אני אגיד לך מה הדינמיקה שנוצרה, הספר יצא רק לפני שבועיים, אבל הרבה אנשים כבר שולחים לי את התמונות שלו וסימונים שלו ומרקורים שלו. אז הספר נקרא בצורה מאוד מזמינה וזורמת, ואני שמח על כך בפעם הראשונה, פעם נגיד ביום או יומיים. אבל אז אנשים חוזרים אליו שוב ושוב, וזה היה חלק מהמטרה. וכל פעם הם לוקחים פרק אחר וקורס אחר, ומתחילים לשאול את עצמם שאלות, זה לא, אין פה כוונה לגמוע את זה בפעם אחת וזה נגמר הסיפור. ושם כל הזמן יש אנשים שמצלמים את הספר ליד המיטה, על המדף, וכל פעם מתכנסים לעוד איזושהי סוגיה, לוקחים את השאלה והופכים אותה לשאלה. אני חושב שזה שאלות שמלוות אותנו.
אתה אומר שאחד הערכים המוספים זה שזה משאיר בחלל את סימן השאלה. וכל פעם חוזרים לזה. כן.
כן, ואני חושב שכל אחד, אתה יודע, זה לא אני, זה גדולים ממני אמרו, אקסנציאליזם בעיקר, אקסנציאליסטים, כל אחד מאיתנו נידון, נועד או בוחר לחפש את התשובות שלו כל פעם מחדש. זה תהליך, זה לא בזבנג וגמרנו, אבל כן ניסיתי לחדד ולצאת עם דברים קונקרטיים, ולא להסתפק רק בתיו אמיצים, תאמינו בעצמכם, אלא לנסות כן לדלות מהדמויות האלה דברים יותר קונקרטיים ומעשיים, כי הם כן פיתחו תפיסת עולם אחרת, השקפת עולם אחרת, יכולת לקבל השראה וללמוד ולחקור. וכמו שאומר הספר, יש ממי ללמוד, לא רק לשאול שאלות, יש גם באמת ממי ללמוד ולקבל תובנות.
דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, מחבר הספר יש ממי ללמוד, תודה רבה רבה שהיית איתנו,
תודה רבה לכם,
ותודה רבה על כל העבודת מחקר הזו.
תודה
והלוואי שזה יהיה לאחרים טריגר.
העיקר שכל אחד ימשיך בדרכו שלו את מה שאני
התחלתי. את הלמידה, כן. תודה ושבוע טוב.
תודה רבה, תודה.
ועכשיו אנחנו עם פינתנו, היו ועודם מדי שבוע. אנחנו ממש שמחים לשים את הזרקור על מישהו או מישהי, שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, תורתם, עשייתם מהדהדת, והפעם אנחנו רוצים לדבר על מרטין מרדכי בובר, שהלך לעולמו לפני 58 שנים, חוקר ופילוסוף, ישראלי, יהודי, אוסטרי, ואנחנו מבקשים לדבר על מרטין בובר עם פרופסור רון מרגולין, מהחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב לך פרופסור רון מרגולין, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אתה יכול להגיד כמה מילים על המשנה של מרטין בובר?
כששומעים או כשמדברים על בובר, בדרך כלל המושג הבולט ביותר שמתחבר ומתקשר בראש זה פילוסופיה דיאלוגית, מחשבה דיאלוגית.
כן.
זה אולי הכינוי המקובל, כן, גם בעולם, למחשבה המרכזית שפיתח בובר בדיוק לפני 100 שנה, בשנת 1923, שהוא הוציא בגרמניה את ספרו אני ואתה. זה באמת אולי התרומה החשובה ביותר של בובר ברמה העולמית. בובר גם כמובן מצטייר במחשבה שלנו.
בוא נדבר רגע על התרומה החשובה הזו. אם הייתי מבקשת אותך, בשפה הארצית ביותר, להגיד מה הוא הביא לתוך עולם הפילוסופיה, כמה מילים על המחשבה הדיאלוגית הזו, אז מה היית אומר?
הרעיון אולי הדבר המשמעותי ביותר במחשבה דיאלוגית, זה הטענה של בובר, שאנחנו בעצם שקועים רוב זמננו ורוב חיינו ביחסים שהוא קורא להם בעצם יחסי הנילז, יחסים שהיום משתמשים הרבה פעמים במושגים כמו החפצה, יחסי סובייקט אובייקט, שימוש, ידע. Okay. ולמעשה הדבר החשוב שבובר רצה לסבת תשומת לבנו זה שיש לנו אפשרות גם לקיים סוג אחר של יחסים שהוא קורא להם יחסי אני אתה, ואלה הם היחסים הדיאלוגיים, כי ביחסים האלה מתרחש מה שהוא קרא מפגש, מתרחש איזושהי זיקה, סוג אחר של קשר מאשר הקשרים הרגילים שאנחנו רוב הזמן מקיימים עם אנשים שסביבנו וגם עם העולם. אחד הדברים מעניינים אצל בובר זה שהוא חושב שהדיאלוגיות אינה מחלה רק ביחסים בין בני אדם, למרות שזה אולי התחום המרכזי שבו אנחנו בעצם מנהלים את הקשרים שלנו, אבל זה גם הקשר שלנו אל עולם הטבע, זה גם הקשר שלנו אל יצירות רוחניות. זה אחד הטענות הייחודיות של בובר, והיום בהקשר של הסוגיות שנוגעות ליחס המשתמש, המנצב את העולם ותוצאות הטבע, אז אני חושב שמבחינה זו גם אנחנו מבינים את הטענה שלו, שגם ביחס אל הטבע אפשר להתנהל, לא רק ביחסים חפציים, נצלנים, אלא גם איזשהו יחס שיש בו איזשהו קשר מסוג אחר, תחושה שבעצם אנחנו אולי חווים אותה, כשבזמנו בובר הביא את הדוגמאות קצת, היו אנשים שלהגו ביחסים עם בעלי חיים, עם הכלב שבבית, עם החתול שבבית, שלא הכל ניתן לצמצם אותו לתוך עניינים פונקציונליים.
ואתה יכול להגיד ממש בדקה שנותרה לנו, האופן שבו מורשתו נשמרת ומדוברת?
אני חושב שהדבר החשוב ביותר ברגע זה שאנחנו נמצאים בו, זה דווקא הרעיון שיש קשר הדוק בינו לבין הרעיון הדיאלוגי, אבל זה אין לנו זמן לדבר עליו, וזה הרעיון של מלכות שמיים. זה הטענה שלו, שבעצם הבשורה הגדולה של המקרא במישור החברתי-פוליטי, היא בעצם, זה אותו רעיון שעולה בספר שמואל, בהתנגדות של הנביא שמואל לבקשתו של העם להמליך עליהם מלך. זאת אומרת, ההתנגדות ל הדנות של שליטים, והתפיסה שמושג האלוהים הוא באיזשהו מקום מושג שבא למנוע את האדנות של שליטים, ולהזכיר לנו שיש משהו שהוא מעבר לזה. זה אחד התרומות הגדולות של, של בובר, שנדמה לי שברגע הזה, היא אולי אפילו מהדהדת בתוך המחאות שמתרחשות היום בחברה הישראלית.
פרופסור רון מרגולין, תודה רבה שהדהדת את הממש על קצה המזלג ממשנתו וממורשתו של מרטין בובר.
בשמחה.
ושיהיה שבוע מבורך.
גם לכם.
אנחנו תמיד שמחים בתוכניתנו לפרגן ולעשות כבוד לאנשים שעושים למען האחרים. ויש איתנו על הקו אחד כזה שקוראים לו הרב בן ציון נורדמן, מייסד ויושב ראש מרכזי חינוך, מדעים ויהדות, ויושב ראש מועצת העיר חדרה, ובשבוע שחלף הוא זכה בפרס ירושלים לאחדות ישראל, בטקס חגיגי בבית הנשיא, הוא זכה לקבל את הפרס. ערב טוב לך הרב בן ציון נורדמן.
ערב טוב, יהודי, יתלח לכל המאזינים, שבוע מבורך.
שבוע מבורך, אמן, 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 עם בשורות טובות.
אמן.
אז ממש בדקות הספורות שיש לנו, אנחנו ממש שמחים לתת לך את הבמה, לדבר על, על הפרויקטים שהביאו, שבעת ים קיבלת את הפרס לא מכבר.
טוב, אז מדעים ויהדות בעצם מסיימת השנה את שנת ה-21. הרעיון של מדעים ויהדות, ראשית כל כשמו כן הוא לנסות ולשלב כמה שיותר בין היהדות, המורשת, המסורת, באמת בשבעים פנים לתורה כמובן, כל אחד באמונתו, אבל כן את החיבור למורשת, יחד עם ההתפתחות של העולם הגדול, עם לימודים ברמה גבוהה, לימודי הליבה כמובן, ועוד הלימודים הכלליים. אפשר להגיד שאנחנו מסיימים שנה עמוסה ומלאה, שסך הכל לומדים מעל 1,600 תלמידים, כבר יותר מתקרב ל-1,700 תלמידים ותלמידות, מכל הגווני הקשת היהודית-ישראלית, ממש הכל, אני אומר, זה גם עולים, זה גם ותיקים, זה גם כאלו שמגדירים את עצמם דתיים ודתיים מאוד ומסורתיים וכאלו שקוראים לעצמם חילונים, אנחנו לא מאמינים שכל יהודי הוא קדוש, קודש, קודשים, אבל אלו שככה פחות מתחברים להגדרה של המסורתיים, וכולם לומדים בכפיפה אחת, בקורת גג אחת. מכבדים, מכילים ואוהבים אחד את השני ואחד את, ואחד את השנייה, וזהו, וזה שמחה גדולה שגם באיזשהו מקום קיבלנו חיזוק והכרה ארצית.
וכמה אתה מאמין שאפשר באמת לקחת את המודל הזה ואת הרעיון הזה ומה שנמצא בבסיסו ולהכיל אותו באופן מאוד מאוד רחב ולא רק כאיים מופלאים, אבל בכל זאת איים.
אז זה בעצם מה שהתחלתי גם לומר, עצם ההכרה ברמה הארצית שבה זכינו באמת לקבל פרס והוקרה, שהוא באמת לכל השותפים והשותפות, המנהלות, המורים, המורות, הצוות, ההורים שנתנו בנו אימון, וכמובן התלמידים. אז זה היה בטקס מרגש מאוד, עם נשיא המדינה ושר החינוך ועוד שרים ונכבדים. אז אני חושב שעצם ההכרה היא כבר איזשהו קריאת כיוון, והאמירה שהדרך נכונה וצריך להרחיב אותה וצריך לשכלל אותה וצריך לשכפל אותה. ואני כן, אני מאמין שדווקא בימים האלו, והגדיר כל אחד מהנועמים ככה בשפתו ובלשונו, באמת אמר שאולי זה קלשה, כי חוזרים על זה כל פעם, ודווקא בימים האלו, ודווקא כן, ודווקא בימים האלו, כי זה אין מה לעשות. אנחנו נמצאים בימים פחות נוחי, פחות טובי, פחות מחברים, וכאלו יוזמות שמגיעות. אני כן, אני מאמין שזה יכול להיות לפחות בכל עיר בישראל, כזה מודל של לפחות מי שרוצה ומאמין שאפשר ללמוד ביחד, יהיה לו את הבקרת
הזאת. ועם המשפט המאוד מאוד אופטימי ומנחם הזה, אנחנו נסכם. אז שפו גדול מאוד ותמשיכו לעשות טוב, והלוואי, וזה יתפשט להרבה מאוד מקומות.
אמן ואמן.
שיהיה שבוע מבורך.
לשתף, ובאמת אנחנו קוראים לעוד ועוד לשכפל את העניין. תודה רבה לך.
תודה ושבוע.
ערב מבורך.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב, דבורה.
ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
שבוע מבורך, בסדר, מה שלומך?
מצוין, חם, חם.
כן. שאלו יהיו העניינים.
אכן. אז אם כבר חם, אז נדבר ונספר, אם אפשר בבקשה, שממחר יש בדיקות חינם לאבחון סרטן העור בכל רחבי הארץ, ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף כל קופות החולים למשך שבוע. לדעת, על פי הערכות של האגודה למלחמה בסרטן, בשנת 2022 הובחנו 2,000 נשים וגברים עם מלנומה ממאירה על האור. בוא נאמר ש-60% הם גברים ו-40% הם נשים. מדובר במבצע מודעות ייחודי למדינת ישראל, ובמסגרתו מוזמן הציבור הרחב להיבדק ללא עלות על ידי רופאי אור וכירוגים פלסטיים לצורך אבחון מוקדם של סרטן האור שבכוחו להציל חיים. גם יש לנו את נתוני ארגון הבריאות העולמי, שהשיעור הגבוה ביותר של מלנומה דווח מאוסטרליה, שהיא נמצאת למעשה במקום הראשון בתחלואה, ניו זילנד במקום השני, וישראל נמצאת במקום ה-22 בטבלת 30 המדינות עם שיעורי המלנומה הגבוהים בעולם. זה לא מקום כל כך טוב, אבל זה 22 מתוך 30. ולצד החשיבות הדרמטית של האבחון המוקדם אשר מביא לשיעור ריפוי גבוה, חיוני למנוע, תמיד אנחנו רוצים גם לדבר על מניעה,
נכון.
למנוע מראש את סרטן האור ולהיות חכמים בשמש, ככה זה נקרא. זה מסר מציל חיים גם למבוגרים ולא רק לילדים. עכשיו מה שגם חשוב להגיד שלי, מי שלא מספיק השבוע ללכת להיבדק חינם של מבצע של האגודה לבריאות, למלחמה בסרטן ויחד עם כל קופות החולים, יכול להגיע במשך כל השנה בתשלום סביר בהחלט. זה מציל חיים, זה חשוב, תלכו להיבדק, זה חינם. השבוע זה חינם בכל קופות החולים בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.
תודה רבה, דבורה יקירתי, תודה רבה על המידע הזה.
שמש נעימה.
לגמרי, לגמרי. שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר, עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת השבוע קורח. ערב טוב הרב איתמר חייקין, ושיהיה שבוע מבורך.
ערב טוב, שבוע טוב. פרשת קורח?
כן.
מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. את יודעת, אתם נראה לנו שמשהו חדש, משהו שהמצאנו, ואתה קורא פרשת שבוע, ואתה מבין, לא, זה משהו כל כך, כל כך עמוק אצלנו ב-DNA. אז אני לא יודע אם זה מנחם, או להפך, דווקא מתסכל, אבל זו עובדה.
כן.
מחלוקת. אבל אולי דווקא אני כן איזה קופת אחר.
ציוו לנו את זה, לא? לא בשמיים מי אמרו לנו.
כן, במותם ציוו לנו את המחלוקת.
כן, לגמרי.
אז לכאורה המסקנה של פרשה, זאת פרשת קורח, שקורח ועדתו הם בעצם קוראים תגר על מנהיגותם של משה ואהרון וסופם שנבלעים וחלקם נשרפים, לכאורה המסקנה היא, אז אנחנו לא רוצים מחלוקות, שכולם יסכימו ונלחם מלחמת חורמה נגד עמדות ודעות אחרות. אבל חכמים לא חושבים ככה. והם הציינו את במילים ככה קצרות, שהם ביטאו את הרעיון שאמרו, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת בית הלל ובית שמאי.
כן.
איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת אורך ועדתו. זאת אומרת, המחלוקת כשלעצמה, כמו כל דבר בעצם בחיים, היא תלוית נסיבות, ותלוי איך, מה המטרה שלה. האם היא לשם שמיים או לא לשם שמיים. ולכן אולי ככה ננסה לברר לעצמנו, כשאני נכנס למחלוקת, או נמנע ממחלוקת, מהם התנאים שהופכים אותה לשם שמיים, ומה המחלוקת שאינה לשם שמיים שכדאי לברוח ממנה, ו- ולהימנע ממנה. אז אולי הכלל הראשון היא כמובן, הכלל הראשון הוא, מחלוקת לשם שמיים היא לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין.
וואו.
אחד הדברים...
כמה הדבר הזה מקבל משנה תוקף.
שמיים, למרות המחלוקות, לא נמנעו מלשאת נשים ולחתן את בניהם זה עם זה. למה? כי זה לא איתך כבן אדם, אלא יש לי מחלוקת עם הדעה שלך. והנקודה השנייה שמחלוקת לשם שמיים, יש הקשבה גם לדעה של האחר. מספרים בבית הלל שהיו שונים את דבריהם ודברי בית שמיים, ולא עוד אלה שמקדימים דברי בית שמיים לדבריהם.
ולכן אמרו הלכה תהיה כבית הלל משום התכונה הזו.
בדיוק, הם הקשיבו, מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת, יש בה הקשבה, הבנתי, הקשבתי למה אמרת, אני חושב אחרת. במחלוקת לשם שמיים, אולי הכלל השלישי, לפעמים אדם גם משתכנע שאולי הוא לא צודק. יש ביטוי שמופיע כמה פעמים, בגמרא, ואומר, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמיים. זאת אומרת, לפעמים בית הלל אמרו לבית שמיים, אתם יודעים מה? שכנעתם אותנו. ואנחנו עכשיו חושבים כמוכם. ואני חושב שאולי הכלל האחרון זה מה המטרה. בסופו של דבר מחלוקת לשם שמיים רוצה לברר את האמת. זו המטרה שלנו, לדעת מהי האמת. והאמת לא תתברר אם לא יהיה מחלוקת. אם לא נתווכח, אם לא ננסה לברר את כל הצדדים. מחלוקת שאינה לשם שמיים, ואנחנו בכלל לא רוצים לדעת האמת. כל מה שחשוב לי כן. זה לקדם את אני, לקדם את האגו שלי, לרצח. אני חושב שככה,
כשלומדים
את
אתה יודע, אם מישהו מקשיב לנו ורגע מנקה את המסגרת של האייטם שאנחנו עושים, ולא יודע שאנחנו מדברים על פרשת השבוע, זה נשמע כמו אקטואליה לגמרי.
אני, לדעתי, זו אקטואליה, פרשת שבוע, אין לך דבר אקטואלי מזה, נדמה לי שאנחנו שבוע אחרי שבוע רואים את זה, השיחה שלנו.
לגמרי. הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, אני אגיד את זה שוב, כל שבוע מחדש, תודה רבה כרגיל, תענוג צרוף, שיהיה לנו שבוע מבורך, ושהדברים הנכונים האלה יהדהדו ויופנמו בהרבה מאוד לבבות.
הלוואי.
תודה ושבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להודות. לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין שמנעים את זמני כאן לצידי ובני שאולסקי האחראים על השידור, ולעורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא, כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך.
הוא נעלם עם כל ההון שעשה ביושר ושעשה במרמה כוח הטייקון בלעה אותו האדמה היה כלא היה ומיד התחילה המאומה שוקשק, אשראי נחנק והבנק התמוטט חברות נפלו, עסקים ננעלו וגם הדולר טס והוא לא נוחה שעשה ביושר
ומרמה,
ושעשה במרמה.
הארץ רעשה, ממשלה גיבשה, תקשורת נחשה, איזה ראש מיד. משקיעים ברחו, בחובות התייבחו, המון פושטי רגל, המון
פושטי יד.